טוב. ערב טוב לכולם. אז אני ברוריה ביננפלד, מהבית דרוקמן. כבר כמעט 30 שנה עובדת במדרשת אורות עציון. יש פה כל מיני נציגות שלנו. ובאמת זכיתי לגדול בבית מאוד מאוד מיוחד. ואני ככה אנסה לשתף אתכם בדברים שהם באמת מאוד משמעותיים לכולנו. ואולי אני אתחיל רגע מפרשות השבוע של השבוע הזה, של השבועות האחרונים, שבעצם אנחנו לומדים עכשיו קוראים ולומדים את ספר בראשית, ואבא שלי יש לו פירושים על התורה שהוא קורא לזה התורה לדורנו, וזה פשוט באמת מדהים אותי כל פעם מחדש, כמה זה באמת רלוונטי, הוא לא סתם בחר את השם הזה, אלא באמת אתה רואה איך פרשת שבוע מדברת אלינו. אני רוצה רגע לדבר על משהו יותר כללי, בסוף אני אתריג משהו מהפרשה הזו, אבל של הפרשות האחרונות, שזה דפים שחילקתי לכם, אז רגע אני אקריא כמה פסקאות, אז מי שרוצה תסתכל על הדפים, שזה מעשה אבות סימן לבנים, שבעצם זה קצת מסביר למה יש לנו עניין ללמוד את מעשה אבותינו. וזה מדהים בעיניי באמת כמה זה רלוונטי גם לכולנו, גם ללימוד מהאבות, מאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וגם מלימוד מהאבות בכלל. כל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. בשיעוריו הרבה הרב להתעמק בדמויותיהם של גדולי ישראל בכלל ושל אבות ואימהות האומה בפרט. המסרים שהפיק ממעשה אבות היו מלאים בדרכי יושר ואמת ובהדרכות מעשיות לימינו, המכוונות לאדם הפרטי, לאומה הישראלית ולאנושות כולה. כך הוא יישם את כל הוראות חז"ל ללמוד מדרכי אבות. עלינו להתבונן על מעשי אבות וללמוד מהם, שכן מעשיהם מהווים סימן ותמרור המורה לנו את הדרך בה נלך. שוב, זה לא משהו חיצוני, זה לא משהו שרק האבות שלנו עשו, אלא זה באמת מראה לנו את הכיוון, תמרור והדרך בה נלך. כשם שהעץ יונק את כוחו משורשיו, כך ישראל שואבים את כוחם וזקיפות קומתם מאבות האומה. בזמנים קשים פונים ישראל לאביהם שבשמיים להזכיר ברית אבות ולבקש רחמים. לאורך תולדות ישראל, אף כשלא היינו ראויים וכדאיים לכך, התייצבה ברית אבות והגנה בעדנו. ואף אם מעשי הבנים אינם נעים, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יביט בהם אלא בברית אבותינו, לברית הבית ועל תפן ליצר. זאת אומרת, קודם כל, הכותרת פה שכשם שהעץ יונק את כוחו משורשיו, כך ישראל שאוהבים את כוחם וזקיפות קומתם מאביהם שבשמיים. מאבות האומה, סליחה, התבלבלתי. על ידי חיבור לכוח הפנימי של ישראל, לנצח ישראל, לנשמות הקדושות של האבות ואימהות האומה, לכוח האבות והתקללות איתם, מתעלים גם הבנים לעצמיותם, הקיימת תמיד, למהותם. מתוך כך יכולים הם להתקיים, להינצל ולשוב אל השם. וסחרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. מעשי האבות מעידים על מה שיש בבנים. כאשר מסתכלים הבנים על מעשי אבות, הם לומדים להכיר את עצמם ואת מהותם. הבנים מבינים מי הם, אילו כוחות אדירים תמונים בהם וכיצד עליהם לפעול. אין מדובר על חיקוי חיצוני של מישהו שאינו שייך לעצמיות, אלא מתוך התבוננות במעשי אבות אנו לומדים להכיר את עצמנו ומהותנו. מעשי אבות בפועל הם סימן למה שגנוז בבנים בכוח. יהודי צריך להזכיר לעצמו מי הוא, מה גנוז בכוחו, בכוח, וזאת יעשה מתוך הסתכלות במעשי האבות. הרב כדרכו לא רק אמר את הדברים אלא גם חי אותם, הוא החיה את אבות האומה ואת הדרכות חז"ל בתורתו ובהליכותיו, ועסק בהם בדמותם הפילית מתוך תפיסה שכוחות הנפש שהיו קיימים באבות קיימים גם בבנים ועוברים בירושה מדור לדור. מתוך התבוננות בכוחות שהתגלו בימים ההם, נלמד על מה שתמון בנו בימים אלה. נלמד להכיר את עצמנו טוב יותר, על מנת שנשתמש בכוחותינו הקיימים בנו בחיים של קידוש השם. הרב הרבה לעסוק בדמותו הגדולה של אברהם, אבינו אבי האומה, ידיד השם ואוהבו, ונהג לצטט בשיעוריו את המדרש המפורסם. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהיה העולם מתנהג באפלה? תבוא האורה, ויאמר אלוקים יהי אור, זה אברהם. עם הופעתו של אברהם אבינו, החלה הבריאה להגשים את יהודה, להכיר את בורא העולם, לגלות את האמונה, להתמסר באופן מוחלט לעבודת השם, אהבתו ויראתו, ולגלות את האמת הגדולה שמלוא כל הארץ כבודו. כזרקור המפיץ את אורו המיוחד, ומתוך גרגילה את דרך האמת לפני הבריאות. אברהם אבינו גילה את התוך האמיתי של העולם, עולם חסד ייבנה. כל פעולותיו נבעו מיותו איש חסד. האבות הם הגרעין של עם ישראל, ולכן כל האירועים שיראו להם מהווים תמצית כאשר יערה גם בעתיד לעם ישראל. יתרה מזאת, לא רק אירועי העבר עתידים להישנות בעתיד, אלא שגם כוחות הנפש היו קיימים באבות, קיימים גם בבנים. כוחות הנפש העצומים שהוציאו האבות אל הפועל מהווים סימן לכוחות העצומים שטבועים בבנים. האבות התמודדו עם ניסיונות עצומים, שם התגלו כוחות הנפש האדירים שלהם. כוחות אלו עוברים בירושה דור אחר דור ומוטבעים בנו בבניהם. זה הסבר לכך שאנו מוצאים גם ביהודים פשוטים כוחות עצומים לעמוד בניסיונות קשים. אז קודם כל זה באמת משהו שוודאי אנחנו מאוד מאוד בוגשים במציאות שלנו, הכל כך מטלטלת את כוחות הנפש האדירים והעצומים שאנחנו יונקים מהאבות שלנו. ולכן באמת יש עניין ללמוד את דרכי האבות ואת דרכי האורות שמאירים לנו גם בדור הזה. ובעצם כשרצינו לחגוג לאבא שלי יום הולדת 60, זה היה לפני יותר מ-30 שנה, אז קודם כל, כל פעם שאני מספרת את זה, משהו בי מתרגש מחדש, שזה מדהים שמה צריך לעשות, דבר ראשון שרוצים לעשות לאבא שלי יום הולדת, צריך קודם כל לתפוס את הערב, כי לאבא שלי בחיים לא היה ערב פנוי, אני לא מכירה אף אדם בעולם שחי ככה, לא יום חמישי ולא שישי ולא מוצא שבת, תמיד הלוז מלא מלא בדברים, ברמה שאם אני קובעת חתונה עם המחותנים שלי באיזה אולם, אז פתאום אנחנו קובעים ואז אני אומרת לבעלי, רגע, עוזי, לא שאלנו את אבא, ואנחנו מתקשרים לאבא שלי, ואם אבא שלי לא יכול, אז צריך או לשנות את התאריך או לשנות את האולם, ממש ממש ככה. אז באמת קבענו חצי שנה קודם עם איזה יהודי שיזמין את אבא שלי לתת שיעור באיזה מקום, אני חושבת אפילו זה אז בבני ברק, ועשינו לו מסיבת הפתעה. לאותה מסיבה הגיע הרב נריה, שנקרא אבי דור הכיפות הסרוגות, הוא היה ראש ישיבת כפר הרועה בזמנו, ואבא שלי זכה קצת ללמוד אצלו, והוא עמד שם ואמר על אבא שלי שהוא פלא אדם. הוא אמר, פלא אדם, איך רב חיים הגיע ילד צעיר, פליט שואה, בלי אף אחד בעולם, ובנה את עצמו, self-made man, והשפיע על דור שלם. וכולנו אז שמענו, הוא הרחיב על זה, אבל שמענו והתרגשנו. ואני אומרת את האמת, לא באמת הבנו את גודל הפלא, ככל, גם שאני שומעת יותר, גם כשאני, בלי סוף סיפורים, גם של אנשים, גם פתאום אתה רואה את כל התמונה, הכרנו חלקים ממנה, אז אתה באמת מבין שהוא באמת באמת היה פלא. ואני תמיד אומרת, הרבה פעמים כשמדברים על אדם שהוא פלא, אז זה נראה משהו רחוק ממני, אז זה לא נוגע לי, אז הרב דרוקמן היה פלא, אבל מה זה קשור אליי? ומה שאני למדתי מאבא שלי מאוד מאוד חזק, שזה מאוד קשור אלינו, כי יש ערך לכל מעשה קטן שכל אחד מאיתנו עושה, וכל מעשה טוב שמאיר את העולם בתורה ובמעשים טובים יש לו ערך, והוא מקדם את העולם אל תכליתו, והוא משמעותי מאוד, ולכן באמת יש לכולנו מה ללמוד. זה כאילו איזה פנס, איזה זרקור, מגדלור שמאיר לנו את הדרך, אבל בעצם כל אחד מאיתנו יכול לעשות את מה שהוא יכול לעשות. אני תמיד אומרת, סליחה, שכשאני אעלה למעלה, לא ישאלו אותי למה לא הייתי הרב דרוקמן, שאלו אותי למה לא הייתי ברוריה, זאת אומרת, אני צריכה להיות ברוריה הכי טובה שאני יכולה, וזה נכון לכל אחד מאיתנו. אז בעצם אני ככה אנסה להעיר כל מיני נקודות מחייו ומעשיו, בעצם מחייהם ומעשיהם של הוריי, שהם מעוררים לנו השראה, וודאי שיש לנו מה ללמוד מהם. ואני תמיד אוהבת להתחיל, אבא שלי נולד בשואה, שזה ממש איזשהו מוטו שמלווה אותי עוד הרבה קודם, גם כשאבא שלי היה בחיים אמרתי את זה, יחסית מגיל צעיר. אז אבא שלי היה נולד בפולין, בעיירה קיטב בפולין, ואבא שלי היה גר באזור היהודי של העיירה, והיה לו דוד, תודה רבה, שגר באזור מעורב, שהיו בו גם יהודים וגם גויים. והדוד הזה, כשככה אימת הנאצים התחילה לרחף, חפר מחפור מתחת לבית שלו, והוא חשב שזה יציל אותם. הוא לא באמת הבין, אף אחד לא באמת הבין מה עומדת להיות החיה הנאצית, אבל הוא חשב שזה יציל אותם. וכשאמרו להורים של אבא שלי שהנאצים נכנסים לעיירה, זה היה בערב פסח, אז הם הלכו לבית של הדוד הזה ונכנסו למחבוא הזה. אבא שלי, ההורים שלו, סבתא שלו, דודים שלו, כולם התחבאו שם במחבוא. והנאצים עברו וחיפשו יהודים והיכו בכתות ערובים על כל פתח, על כל דלת, על כל ארון שהם ראו, וכשהם עיקו על הדלת שהייתה, הסתירה את המחבור, זה היה איזה דלת של איזה ארון, אז הדלת נפתחה, וסבתא של אבא שלי בדיוק השתעלה, וממש היו בטוחים שזה הסוף. וככה ממש היה שם איזה דיבור, אולי נסגיר את הסבתא כדי שלא כולנו נמות, ואיכשהו בדרך נס, הנאצים לא שמו לב, והמשיכו הלאה. זה היה הנס הראשון. באותו לילה, כשהם יצאו מהמחבור, אז גם הם הבינו שקרה להם עוד נס במקביל, כי באותו זמן הנאצים שרפו את כל האזור היהודי, ואם הם היו נשארים שם, לא היה נשאר מהם שום דבר. אבל גם הם הבינו שהם חייבים לברוח. הכל היה זרוע, גופות הרס והרג, והם הבינו שאין להם מה להישאר, והם חייבים לברוח. וסבתא שלי נתנה את כל התכשיטים שלה למבריח, שיעביר אותם את הגבול. הם רצו לעבור אז מקיטב לרומניה, שרומניה עוד לא הייתה בשליטת הנאצים, והיה נהר גדול בדרך, ששוב, אני ישראלית, אומרים לי נהר, אני רואה את נהר הירדן מול עיניי, שאפשר כנראה לחצות אותו בכל זמן נתון, אפילו כשהוא סוער, אבל נהרות בחוץ לארץ זה משהו אחר. ואבא שלי מספר, הוא היה ילד בן 8, שמתחילים לחצות את הנהר, והמים מכסים אותו לאט לאט, והוא מרגיש שהוא נסחף במים, ושהוא ממש ממש טובע, הוא אומר, הרגשתי שאני טובע. ואז שוב בדרך נס מישהו נתקל בו, והוציא אותו מהמים. זה היה הנס השני. ואז ההורים של אבא שלי התחבו ברומניה, והם לא הצליחו להשיג מה שקראו אז סרטיפיקטים. הבריטים שלטו בארץ, ולא אפשרו ליהודים לעלות, ורק מי שהצליח להשיג את הסרטיפיקט הנכסף הזה, יכל לעלות לארץ, ובשביל זה היה צריך גם קשרים וגם כסף, מה שלא היה להורים של אבא שלי. אז הם לא הצליחו להשיג סרטיפיקטים, אבל סבתא שלי בחוכמתה ובסיעת הדשמיה, הצליחה למצוא זוג אנשים חסוכי ילדים, שהיו מוכנים לקחת את אבא שלי לארץ ישראל. גם את זה כל פעם שאני מספרת משהו בי ככה מתחלחל. לתת ילד שלך לאנשים זרים, שיקחו אותו לארץ זרה, והם אפילו האנשים האלה לא לקחו את אבא שלי כדי לגדל אותו, אלא כדי להעביר אותו, קצת כמו חבילה לארץ ישראל. שוב, לא שאני מזלזלת בהם, כולנו חייבים להם את חיינו, אבל שמעתי את אבא שלי אומר עשרות פעמים, לא מבין איך הסכמתי ללכת איתם בכלל, לעזוב את ההורים שלי, הדבר הכי יקר לי. אבל שוב, כנראה גם הוא וגם ההורים שלו הבינו אז שאין שום ברירה, ואבא שלי הלך איתם. וההורים שלו אפילו לא יכלו ללוות אותו, יצאו 3 אוניות מהנמל ברומניה לטורקיה ומשם ברכבת לארץ ישראל, אבל ההורים אפילו לא יכלו ללוות אותו כי הם היו לא לגליים, הם התחבאו כל הזמן. אז הוא עומד עם האנשים האלה וזה לא היה משוכלל כמו היום, היה פקיד שיקריא שמות ושם אחרי שם, והאונייה הראשונה מתמלאת והאונייה השנייה מתמלאת וגם האונייה השלישית כמעט מתמלאת לגמרי ולא קוראים בשם שלהם. אז אבי המשפחה הולך לפקיד שמקריא את השמות ואומר לו, לא קראת בשם שלנו. שואל אותו, איך קוראים לך? הוא אומר, אז הוא אומר לו, בטח שקראתי, הייתם צריכים לעלות באונייה הראשונה, אבל היא כבר מלאה לגמרי, נדחוס אתכם באונייה השלישית. ואותה אונייה ראשונה שאבא שלי היה אמור לנסוע בה, הייתה אונייה מפקורה, שהנאצים יימח שמם הטביעו אותה ולא נשאר ממנה אף ניצול. זאת אומרת, מספרים שההורים של אבא שלי ישבו עליו 7 במחבוא שלהם, כי הם חשבו שהוא טבע, יש לנו מסמך שהוא כתוב שהוא נוסע באונייה הזאת. אפילו יצא לי לפני איזה שנה שהייתי באלי, והיה שם מישר בן דוד, השם יקום דמו, והוא אמר, תדעו לכם, סבא וסבתא שלי היו במפקורה וטבעו. זאת אומרת, הוא אמר, עכשיו אני מבין למה אני מאחר לכל מקום, כי ההורים שלי הגיעו בזמן וטבעו, והרב דרוקמן איחר וניצל. זה לא בדיוק נכון, אבל פגשתי אנשים שבאמת טבעו במפקורה הזאת. ומה שאבא שלי אמר עשרות ואולי מאות פעמים בחייו, חיים שניתנו במתנה צריך לעשות מהם משהו טוב. לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לי במתנה את החיים 3 פעמים. שלאבא שלי אפילו היו עוד ניסים בחייו שהוא קיבל את החיים במתנה, אבל המסר הזה הוא נכון לכל אחד מאיתנו. אני אומרת, כל אחד מאיתנו קיבל חיים במתנה פעם אחת שלא נצטרך לקבל אותם יותר. ובעצם מה אני עושה בחיים שלי? זה בחירה. אבא שלי תמיד אמר, צריך לעשות משהו טוב בחיים האלה. אז זה קודם כל מסר ראשון שאני יוצאת איתו, שצריך להשתדל לעשות משהו טוב בחיים שלנו. ובשביל זה קיבלנו חיים, זאת אומרת לא קיבלתי חיים סתם בשביל, לא יודעת, רק לבלות ולעשות את מה שאני אוהבת, אלא קיבלתי חיים כדי להשתדל לעשות משהו טוב. ואפילו אני חייבת להגיד שהמציאות הכל כך מטלטלת שאנחנו חיים בה עוד יותר מחדדת לי את זה לעצמי כל הזמן מחדש, שאף אחד מאיתנו לא יודע לכמה זמן הוא פה. אני חיה פה כאילו אני פה לתמיד. כאילו במחשבה הילדית שלי. ולא, יכול להיות שמחר אני לא אהיה פה, אז כדאי שאני כל יום אשתדל לעשות דברים טובים, כמיטב יכולתי, כי לא יודעת לכמה זמן קיבלתי את המתנה הזאת שנקראת חיים, שאני יכולה לפעול בה, בעולם הזה. וכשאני מספרת על אבא שלי, רק אני אוהבת לעשות את זה דרך פרקי אבות, אז זה שוב גם מופיע בדף, שבבבא קמא מופיע, אמר רב יהודה, היי מן דווי למייבא חסידה, זאת אומרת, מי שחפץ להיות חסיד, מה יעשה? אז רבא אומר, יקיים דברי אבות. יקיים דברי אבות, מסכת אבות. ואבא שלי גם לימד פרקי אבות, יש לו גם ספרים על פרקי אבות, והוא תמיד אמר, רוב המשניות מתחילות בהוא היה אומר. ואבא שלי תמיד היה אומר, מה זה הוא היה אומר? זה לא שזה מה שהוא אמר, אלא שזה היה אומר חייו. ככה הוא חי. זאת אומרת, הוא היה אומר, זה היה אומר חייו. שבעצם כל תנה בפרקי אבות אמר בדרך כלל משנה אחת, יש לי שני תנאים שמביאים שתי משניות, ועל אבא שלי אני באמת יכולה, יש לנו איזה ספורט כזה, לקחת משנה אחרי משנה, שהוא בעצם קיים כמעט את כל המשניות במסכת אבות, באמת באיזושהי שלמות מופלאה, שאין פער בין הכתוב למציאות, ושוב זה נותן לי איזה זרקור כזה לדבר הזה, שאולי רק סתם חשבתי להתחיל מהכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, שאבא באמת היה בו משהו מאוד מאוד כלל ישראלי, שזה יחזור בהמשך, אבל באמת נתן מקום לכולם, וכיבד את כולם, והתייחס לאנשים גם כשהוא נורא חלק עליהם, אני יודעת בזמנו, עשינו להם הולדת 80 של אבא שלי איזה סרטון, אז ראינו את יוסי שריד, אולי המבוגרים יודעים מי הוא, היה שר החינוך, אבל הוא היה נחשב אז שמאלני מאוד במרץ, אז הוא היה נחשב הקצה, היום יש, לא יודעת כבר איך סופרים משהו, והוא אומר, הוא אומר זה משהו כזה שהרב דרוקמן הוא מנקייה הדת של ירושלים, ולמרות שאני לא מסכים איתו על שום דבר, עם בר פלוגתא כזה אני יכול לשבת. זאת אומרת, אז זה היה היחס של אבא שלי באמת לכל האנשים, שזה באמת היה מרשים לראות שגם אנשים שהוא לחלוטין לא הסכים איתם, הוא תמיד אמר שזה אנחנו עם אחד ואנחנו כמו משפחה אחת ויש מקום לכל אחד. וכמו שבמשפחה, גם עם אח שלי אני לא מסכים איתו, הוא חי אחרת לגמרי, אנחנו נמצא את הדרך להסתדר, אז הוא תמיד אמר כך גם בעם ישראל, אנחנו צריכים למצוא את הדרכים, ואנחנו, אני יכולה להגיד, ודאי מאוד מאוד מרגישים את חסרונו בזמנים הכל כך מטורפים של השנתיים האחרונות. שוב, וכנראה לא במקרה לקח אותו הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא לקח, אבל זה משהו שאנחנו ממש מרגישים אותו ממש. ומזה אני רוצה לדבר על המשנה, נראה לי זה המשנה השנייה אולי שמופיעה, אבל רגע, לא, המשנה הראשונה, סליחה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הביאו לא, לא, לא התכוונתי, סליחה, התכוונתי למשנה אחרת, בלבלתי, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כשבאמת אבא שלי הכל הכל יצא מהתורה, תמיד אולי שנייה נתחיל עם הסרטון הקצר הזה, שזה שוב, זה ממש שתי דקות. אני צריכה לעשות בשביל זה או לא, זה גם ייתן הצצה לפגוש אותו וגם קצת מילים שהוא אומר. אז זה ממש כמעט בחודש האחרון לחיים, בחודש לפני.
להיות טוב. מה זה טוב? התורה היא טוב, אין טוב אלא תורה.
אז באמת, שוב, זה באמת התשתית שאבא התייחס אליה כל הזמן. ותמיד אבא שלי היה אומר, למה חוגגים בת מצווה או בר מצווה? לכאורה בעולם שלנו מקובל, שאנשים חוגגים כשהם משתחררים מעול, יש מושג כזה מסיבת שחרור. הרבה פחות, כשאדם מקבל עול הוא הרבה פחות חוגג. אז הוא תמיד היה מקפיד גם בהזמנות של האחים שלי לכתוב, שהוא נכנס לאולן האהוב של המצוות, והוא תמיד היה אומר שזה עול אהוב, שהוא מתאים לנו, שהוא לא במקרה, אלא הוא מאפשר לנו לחיות חיים בריאים, והוא היה מדמה את זה, היה לו כל מיני משלים, אבל הוא היה מדמה את התורה למפה של שדה מוקשים, והוא תמיד היה אומר, אם הייתי עומדת לפני שדה מוקשים, לא הייתי יודעת לאן לעבור, אבל אם מישהו היה נותן לי מפה של השדה מוקשים האלה, הייתי מאוד מודה לו, כי זה עוזר לי להתנהל בבטחה. תמיד שאני אספרת את זה, אני נזכרת שפעם טיילנו בגולן לפני כמה שנים, היה חורף מאוד גשום, והגענו לאיזה אזור שבגולן יש עוד מקומות שכתוב מוקשים, איזה עירות, והיה מפל באמצע שדה מוקשים, והילדים שלי מאוד רצו להיכנס, כמובן אמרתי להם שהחיים שלהם יותר חשובים מזה, אבל אז באמת נזכרתי במשל של אבא שלי, ואמרתי, אם היה לנו מפה של שדה מוקשים, אז היינו יודעים איך להתנהל פה בבטחה. אז תמיד אבא שלי אומר שהעולם הזה הוא כמו שדה מוקשים, ויש כל כך הרבה דברים מורכבים וקשים, ובעצם התורה נותנת לנו הדרכה והכוונה איך לחיות חיים בריאים. תמיד אומרת שאם הייתי שואל אתכם מה זה אישה בריאה, אז הייתם אומרים לי אישה שהיא לא חולה, אבל בהסתכלות יותר עמוקה, אישה בריאה זה אישה שהיא חיה על פי הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. זאת אומרת, אז בעצם הקדוש ברוך הוא נתן לנו מפה איך לחיות חיים בריאים. ואולי עוד משל שאבא שלי היה אומר הרבה פעמים, אבא שלי בשנים האחרונות לא היה אדם בריא, אמנם הוא תפקד כאילו הוא בריא, אבל הוא לא היה אדם בריא, והוא לקח הרבה מאוד כדורים. והוא היה הרבה משתמש במשל הזה, שהוא היה אומר לי, אני לא באמת יודע איך הכדור הזה משפיע על הסכרת שלי, איך הכדור הזה משפיע על הלב, אני לא באמת מבין כל כדור איך הוא פועל עליי, אבל הרופא שלי שאוהב אותי, ואני יודע שהוא רוצה בטובתי, נתן לי את הכדורים האלה, אז אני לוקח אותם, גם אם אני לא מבין איך זה בדיוק פועל עליי. הוא אומר, בדיוק אותו דבר, התורה והמצוות, לא תמיד אני מבין איך זה פועל עליי, ולמה בדיוק המצווה הזו צריכה להיות כך או אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא, שברא אותי, שאוהב אותי, שיודע מה מתאים לי, שרוצה שאני אחיה חיים בריאים, נתן לי את התורה, אז אני מקיים את התורה גם אם אני לא מבין. אז זה בעצם היה אני מאמין שלו כל הזמן, כשבעצם אבא שלי, כשהוא היה חבר כנסת, אז הוא היה צריך להגיש קורות חיים. אז בדרך כלל בקורות חיים אדם כותב, נולדתי בתאריך זה וזה, עשיתי זה, עשיתי זה. אז אבא שלי, השורה הראשונה הוא כותב, בגיל 2.5 התחלתי ללמוד תורה בחדר. והוא סיפר לנו שההורים שלו בעצם לא היו, היום אנחנו קוראים לזה דוסים, אז לא קראו לזה כך, אבל היו בעיירה אנשים פשוטים, אנשי עמל, הסבא וסבתא שלי, סבא שלי קנה אולי בדין, סבתא שלי הרגש תיכים, או הפוך, הרגש תיכים, והוא מכר אותם, והם לא היו חסידים, היו בעיירה גם חסידים, אבל ההורים של אבא שלי לא היו חסידים, אבא שלי התעקש שהוא רוצה ללכת לחדר. אחר כך הוא סיפר לנו שכשהוא היה בן 6, אז הסובייטים כבשו את העיירה, וסגרו את כל בתי הספר היהודים, סגרו את התלמודי תורה, והכריחו אותו ללמוד בבית ספר גוי. והוא מספר שביום כיפור הכריחו אותו ללכת לבית ספר, והוא בא לבית כנסת. ואבא שלו אומר לו, אתה חייב ללכת לבית ספר אחר, תיעצרו אותנו. אבא שלו אומר לו, אני לא רוצה, אומר לו, אין מה לעשות, אתה חייב. והוא אומר, עזבתי את בית כנסת באמצע קריאת התורה לבית הספר. חזרתי מיד שהלימודים נגמרו, חזרתי לבית כנסת וראיתי שעדיין קריאת התורה, ונורא שמחתי. והוא אומר, אחרי רגע הבנתי שזה קריאת התורה של מנחה, והוא אומר, את הבכי שבכיתי אז אני לא יכול לשכוח. אז היה לו איזה דיבור כזה הוא נולד אוהב תורה, זו מתנה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. כמו שסיפרתי כבר, אז אבא שלי עלה ארצה לבד, בטלטלות, אחר כך הלך למוסד ילדים, לא היה, אז לא היה, המשפחה שלו לא הייתה פה בכלל, ולא זכה ללמוד הרבה תורה. כשהוא היה נער, אז שוב הוא מאוד רצה להגיע לכפר הרואה ללמוד, אבל זה לא הייתה אופציה בכלל אז. אבל הוא היה מדריך בבני עקיבא, והוא מאוד אהב את התורה על התלמידים שלו, על החניכים שלו בעצם. אפילו כנער צעיר הוא שכנע ההורים שישלחו את הילדים שלהם לכפר הרואה. אני אומרת, זה אומץ, בחור בן 15-16, משכנע ההורים שישלחו לכפר הרואה, שזה היה אז סוף העולם, וזה היה נדיר שאנשים הלכו לשם. בכל אופן, כשהחניכים של אבא שלי סיימו את התיכון, הם רצו ללכת לישיבה. ואנחנו לא יכולים להבין את זה בכלל. היום לא הייתה אז שום ישיבה ציונית במדינת ישראל. זאת אומרת, היום יש לנו, ברוך השם, ישיבות תיכוניות מכל הסוגים, וישיבות גבוהות, וישיבות הסדר, ומכינות, ומדרשות. אז שום דבר מכל זה לא היה. אי אפשר לדמיין את זה. היו ישיבות חרדיות בבני ברק, בירושלים, בכפר חסידים, בזיכרון יעקב, אבל לא הייתה שום ישיבה ציונית. ואבא שלי היה בחור צעיר בן 21, עם מכנסיים קצרות וקסקט. כל פעם שאני מספרת את זה, אבא שלי תמיד היה אומר, כל מי שהייתה במדרשה, הוא סיפר את זה תמיד, אף אחד לא העיז ללכת בכיפות, זה היה בושה, איש לא הלך בכיפה, היו אנשים דתיים שבמקומות כלליים הלכו גלויי ראש, והם הלכו עם מין כובעים מצחיקים כאלה. בקיצור, אבא שלי, בחור צעיר, הלך ונפגש עם גדול הציבור החרדי, שהיה אז החזון איש. כל פעם שאני מספרת את זה, אני אומר, וזה אומץ, כאילו, מי אתה בכלל? והוא אומר, מה זה מי אני? לעצמו, לא, הוא אמר את זה ככה, אני צריך לעשות כל מה שאני יכול. הלך, נפגש עם החזון איש, ואמר לו, אתה חייב לעזור לנו, אנחנו רוצים לפתוח ישיבה, אין גדולי תורה. שוב, היום ברוך השם יש לנו הרבה גדולי תורה. לא היה שום אדם גדול תורה עם תפיסה ציונית, והוא אומר, לא יכול להיות שעלינו ארצה, שאנחנו בתקופת גאולה, ואנחנו נחיה כאילו לא. בקיצור, הוא דיבר עם החזון איש, והוא ביקש ממנו שימליץ לו על רב שיכול להיות ראש ישיבה, כי לא היה מי שיהיה ראש ישיבה. והוא המליץ לאבא שלי על הרב גולדוויך, ואבא שלי הלך פעם ופעמיים ושלוש לישיבת פונוביץ' לשכנע את הרב גולדוויך שיסכים לבוא, ובסוף הוא הסכים לבוא. עכשיו, כשהוא הסכים, זה כבר לא היה באלול שאז פותחים את הישיבה, זה היה כבר ראש חודש חשוון. אז אבא שלי נסע מהר לאסוף את החניכים שלו, אז הוא הגיע לבית של היום הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל, אבא של הרב מלמד של פניני ההלכה, אבל אז הבחור צעיר זלמן, שהוא החניך של אבא שלי, והוא דפק בבית שלו בתל אביב, וההורים שלו אמרו, הוא כבר הלך לתחנה מרכזית כדי לנסוע לישיבה בכפר חסידים. אז אבא שלי מהר נסע על אופניים לתחנה מרכזית, מצא את זלמן כבר על האוטובוס לכפר חסידים, ואמר לו, זלמן, אתה חייב לבוא, אנחנו מקימים ישיבה. וזלמן אמר לו, אני אחד, אני כבר בדרך לכפר חסידים, תקימו את הישיבה בלעדיי. אבא שלי אמר לו, לא, על כל אחד תקום או לא תקום הישיבה, אתה חייב לבוא. והוא אסף את כל 14 החניכים שלו, כולם באו לישיבת כרם ביבנה, שזה המחזור הראשון, וחלק גדול מהם בעצם רבנים, שעליהם אפשר להגיד את מה שכתוב על רבי עקיבא, אחרי האסון הגדול, שהוא אסף 5 תלמידים, והם העמידו תורה באותו הדור. שזה רק השמות שאולי מוכרים, למרות ששוב כבר הרבה צעירות פה, אבל הרב צפניה דרורי מקריית שמונה, והרב יעקב אריאל, והרב פילבר, ושוב הרב זלמן מלמד, ועוד לא מעט רבנים. אולי שנייה תראי את ה... אני רק אגיד מה זה. ממש בשלוש שנים האחרונות של אבא שלי, איזה לג בעומר, בדרך כלל הוא תמיד הבא על המדרשה, שנחת הוא אמר לי, אני לא יכול לבוא. בקיצור, הרב אליהו ביקש ממנו לבוא למירון, בשתיים בלילה, שאומר, אבא שלי היה כבר בן 85 אולי, אתה אומר, מה, שתיים בלילה. אבל אבא שלי מבקשים ממנו והוא עושה, והוא עשה לו מחווה מאוד מאוד מרגש, אז זה קצת מראה את, את אותו רעיון של הם עדו תורה באותו הדור.
כדי שתודה מעט ממה שהשקעת ותרחת ולגעת, הנקודות שנתת עושים גאות. אנחנו רוצים לומר לכל התלמידים שאני מציין פה, כזאת הזה אתה מקבש, כמו שהרקם, הרדולמה, רץ, התרוצץ, ולדיר מרום העבדים, אלא בהקים על השעתו. ולדירה שיתנו את הארץ תורה, גם אתה, שתרשיב את הדרך, כזאת לאלו מקבש, נתנו את הארץ תורה, תשאו את הציבור של רבי עקיבא, תשאו את הציבור של תלמידי רבי עקיבא, שהתורה שלנו ממשיכה לאלו ושם. אם אנחנו עשתם, אנחנו צריכים ללכת ברכה ולמשל לעשות, לקרוא לשם השם, באומץ, בקומה, לכן נרפון ברמה האמת.
טוב, טוב, מדליקים, זה פחות.
זהו, אז בעצם, אז אחרי שבאמת אבא שלי הקים את ישיבת קרם ביבנה, ממש באמת, תמיד הוא מדבר על כוחם של יחידים, אבל תמיד צחקנו שהוא סיפר לנו דברים, שנים לא ידענו כלום. כשהוא היה מעל גיל 70, אמרנו, אבא, אתה חייב להתחיל לספר לנו, אנחנו לא יודעים שום דבר, אבא שלי בחיים לא דיבר על עצמו, ועל כל דבר הוא היה אומר, עשינו, הלכנו, ואחים שלי שואלים אותו, מי עוד היה איתך? אז הרבה מאוד דברים זה היה הוא והוא והוא, אבל זה באמת מדהים הכוח הזה. ואחר כך אבא שלי היה צריך לנסוע לשליחות לארצות הברית, שלא משנה, גם שם הוא, ובכלל הייתה, היה כוח שלו, לאן שהקדוש ברוך הוא גלגל אותו, שם הוא היה שליח. זאת אומרת, ארצות הברית הוא היה צריך לנסוע בכלל, כי אמא שלו הייתה צריכה לעבור איזה ניתוח דחוף, שזכתה לעלות ארצה אחר כך, והוא היה חייב לנסוע לשם, ואז הוא היה שם שליח, ועשה שם דברים מופלאים, ואחר כך הוא חזר ארצה, והוא אז הוא קצת למד תורה בישיבת מרכז הרב, ואז גם ההורים שלי התחתנו, אמא שלי הייתה סטודנטית לרפואה, וקצת אחר כך הרב ציודה שלח אותו להקים את ישיבת אור עציון, שאז זה היה בדרום הרחוק, היום זה מרכז הארץ, אז זה היה קצה העולם, ואבא שלי היה פחות מגיל 30 כשהוא באמת נהיה ראש ישיבה, והוא התחיל ללמד תורה. ושוב, קודם כל הגישה החינוכית שלו הייתה באמת באמת מדהימה, אולי רק אני אספר על זה כמה משפטים, אבל הוא תמיד, זו הישיבה שקיבלה את כולם, ותמיד היו אומרים לו, למה אתה מקבל את כולם, או אתה רוצה שהישיבה תהיה טובה, אז אתה צריך לבחור את מי ש... אבא שלי אומר תמיד, מה, ילד שגדל בבית פחות, אז עוד לא דיברו על דוסי תורני, אבל לא מגיע לו ללמוד תורה, הוא תמיד היה אומר לרמי, בשביל התלמידים הטובים אני לא צריך אתכם, התלמידים הטובים יסתדרו לבד, אני צריך אתכם דווקא, בשביל התלמידים שקשה להם, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד ראה את התלמידים, ומאוד חיזק, ומאוד נתן להם מקום, וקצת אחר כך הייתה מלחמת ששת הימים, ובעקבות מלחמת ששת הימים, שהייתה מלחמה מאוד מאוד ניסית, מאוד מאוד פלאית, שבשישה ימים זכינו להחזיר את ירושלים, ואת חברון, ואת קבר רחל, ועוד חבלי ארץ מופלאים, שהייתה איזושהי תחושה מאוד מאוד גדולה של רוממות רוח בכל מדינת ישראל, והיה צימאון גדול לתורה, גם בציבור הדתי וגם בציבור החילוני. ואבא שלי באותה תקופה נתן שיעורי תורה פעם בשבוע, חוץ מכל הדברים שהוא לימד בשוטף, אבל פעם בשבוע בירושלים, פעם בשבוע בתל אביב, פעם בשבוע בחיפה, אולי בחיפה זה הפעם בשבועיים, אני בעצמי לא יודעת, אבל היו אולמות גדולים, היו בהם הרבה מאוד אנשים לשיעורים, ואחר כך היה עומד תור ארוך של אנשים לדבר איתו. בשבעה של אבא שלי בא איזה מישהי והראתה לי יומן שהיא כתבה, שהיא סיפרה שהיא הייתה בחורה חיפאית מבולבלת, היא לא הייתה שייכת לציבור הדתי, והיא מאוד התלבטה מה לעשות, ומישהו אמר לה, יש איזה רב שיבוא היום לחיפה, הוא תן שיעור, שווה לך לשמוע את השיעור ולדבר איתו אחר כך. אז היא באה לשיעור, ואחר כך דיברה איתו, ואבא שלי אמר לה, כמו שהוא אמר להרבה אנשים, אני חושב שכדאי שתבואי אלינו הביתה לשבת. אז היא באה אלינו לשבת, והיא ראתה לי יומן שהיא כתבה במוצא אותה שבת, והיא כתבה שם שזה הרגע המכריע בחיי, החלטתי לחזור בתשובה, החלטתי לשנות את כל החיים שלי, ושוב היא הייתה הרבה שנים, היא מספרת את זה בעצמה, זה לא אחת הרבניות של מכון נורא, הרבנית נעמי בנתן, דווקא לאחרונה היא שיקלה את הנכד שלה, באמת שאפשר להגיד אותו דבר גם שרה אליסף, הייתה באותו, חזרה דרכנו בתשובה, תכף אני אספר על זה, אז הייתה איזושהי תנועה מאוד מאוד גדולה של תשובה ושל התעוררות, וגם באותה תקופה אבא שלי העביר חוג ליהדות לבני קיבוצים. שוב, זה משהו שהיום אני לא כל כך יכולה לראות אותו קורה אפילו. כל שבת שלישית היו באים אלינו הביתה בני נוער מקיבוצים, שאז חשבתי שהם מאוד גדולים, כי אני הייתי ילדה קטנה, אבל בעצם היו שביעיסטים שמיניסטים, מקיבוצים חילוניים בצפון ובדרום, שהיו באים אלינו כל שבת שלישית, ואבא עושה להם סמינריון ליהדות. ושוב, זה היה באמת מופלא. קודם כל, באופן טכני זה דרש התגייסות מאוד גדולה, כי אבא שלי היה אחראי על התורה, אבל צריך להריח ולהשקיב ולהכיל, ששם לגמרי אמא שלי נכנסת לתמונה. אני תמיד אומרת שאמא שלי הייתה כל החיים שלה בקבע, והייתה נשואה לאיש קבע. כי בעצם אבא שלי היה אחראי רק על הרוח, לא היה לו שום מושג בכל ענייני החומר, שום דבר. אני רואה איך הילדים שלי היו מחליפים חיתולים, לא ידע לא איפה יש חיתול, לא איפה יש בגד, לא שום דבר, שום דבר. להכין קפה הוא ידע בערך, זה הכל. ואימא שלי עשתה הכל הכל תמיד בבית, כולל לקסח את הדשא ולקדוח בקירות ולהחליף פנצ'ר. אני תמיד אומרת שאם לי יש פנצ'ר, בעלי יבוא מסוף העולם, אין לי מושג איך עושים את זה. אבל שוב, בבית של ההורים שלי, לאבא שלי לא היה מושג, ואימא שלי עשתה את הכל, הכל, הכל. וכמו שאמרתי, היא הייתה רופאה, היא לא הייתה עקרת בית. זאת אומרת, זה באמת מופלא היכולת להחזיק את כל הדבר הזה. וקודם כל, באמת, מהחוגים ליהדות, המון המון חזרו בתשובה. זכינו עוד ככה בין קורונה לקורונה, שהם עשו ערב הכרת תודה לאבא שלי, ובאו יותר מ-50 זוגות, שלפחות אחד מבני הזוג חזר בתשובה. ואתה אומר, מדהים, מדהים. עכשיו, באמת, באופן טכני, הבית של ההורים שלי היה בית קטן. אני תמיד אומרת, הילדים שלי לא אוהבים לשמוע את זה. מעולם לא ישנתי במיטה שלי בשבת. תמיד, תמיד ישנו שם אנשים אחרים. וגם זה לא הספיק. זאת אומרת, לא היה לנו בית גדול. אז היינו משתפים את כל היישוב בהכנסת האורחים הזו. זאת אומרת, שהייתי קצת ילדה קצת יותר גדולה, אז אני הייתי הולכת בית-בית ביום חמישי לפני, או רביעי לפני, לבדוק למי יש חדר פנוי, למי יש סמיכות, היינו מעבירים סמיכות לחדרים, וכל היישוב היה שותף איתנו בהכנסת האורחים. ובאמת עשרות עשרות חזרו בתשובה מהחוגים האלה, שזה באמת מדהים ומופלא ממש. גם הבית של ההורים באמת היה בית של חסד, באמת בלתי נתפס. אני אומרת, כל אל סדר אנחנו כולנו אומרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אז אבא שלי כל אל סדר היה אומר, קודם כל היה אומר שזה לא חוכמה להגיד את זה בליל הסדר, שבזמן הגמרא הכרוז היה יוצא ואומר את זה יום יומיים קודם, כי בליל הסדר שאני אומרת את זה בבית שלי, זה לא באמת קורה. ובאמת, לפחות הבית היחיד שאני מכירה, שזה באמת התנהל ככה, זה בבית של ההורים שלי, שבאמת, באמת, כל דכפין יכול לבוא, כל מי שרוצה, היו באים כל מיני אנשים, היו אנשים שבאו כי חיפשו תורה, והיו אנשים שבאו כי חיפשו בית, והיו אנשים שבאו כי חיפשו חום, ואנשים באמת מסוגים שונים. להורים שלי הייתה מתנה מדהימה, שהם באמת ראו את הבן אדם מעבר לקטלוגים שלו ומעבר לכותרות, וכל אדם היה רצוי ולכל אדם היה מקום. אז בערב פסח ממש היינו מקלפים תפוחי אדמה בגיגיות ענקיות של כביסה. אני יודעת, מלא גיגיות כאלה, שאתה אומר, איך בכלל מתכללים את הדבר הזה. והיו שנים שהגענו למאות אנשים בסדר, ואתה אומר, מטורף, מטורף, אבל באמת מין מפעל חסד כזה שהוא בלתי נתפס. וזה היה נכון גם ביום יום. יכלה לגור אצלנו פתאום איזו אישה שברחה מבעלה עם 3 בנות, וכל הלם עושות פיפי במיטה, והיא שורפת את כל הסירים, ולאמא שלי הייתה סבלנות מטורפת. או כל מיני חולים ונדכאים למיניהם, איך הרופא שיניים של היישוב שלנו, בשבעה של אמא שלי, אומר, אני רוצה ללמד אתכם, להספר לכם משהו שלמדתי מאמא שלכם. ואני אומרת לעצמי, מה הוא למד מאמא שלי? קודם כל, אמא שלי הייתה מאוד לא דברנית, היא הייתה מאוד שתקנית, וגם כשאתה אצל רופא שיניים הוא זה שמדבר, הרי הוא מטפל בשיניים שלך. ואז הוא מספר לי הרופא שיניים, אומר, אמא שלכם הביאה לי מישהי שאני אטפל בה בשיניים שלה, כמובן היא גם שילמה את החשבון, והוא אומר, כשהאישה הזו יצא, אז הוא אמר לי, אמא שלי, דוקטור, אני לא מבין, איך, היא אצלי רבע שעה ואני משתגע, איך את יכולה לסבול שהיא תגור אצלך בבית? ואז הוא אומר לי, אמא שלכם אמרה לי משפט מחץ שמלווה אותי עד היום, והוא אומר, אמא שלכם אמרה לי, שזה לא חוכמה להכניס אורחים את מי שקל, החוכמה דווקא את מי שקשה, ששוב, זה ממש משפט של אמא שלי, לגמרי ממש גדלנו על זה, שזה לא חוכמה להכניס את מי שקל, האתגר דווקא את מי שמורכב, ושוב, התנסינו בזה מאוד, ממש, ששוב, זה נכון לכולנו, היכולת לראות את האנשים במצבים השונים, וגם באמת זה, אז שוב, בבית של האום שלי זה ממש ממש היה ככה, וגם אני באמת אומרת שאתה רואה שהדברים מחלחלים, אז זה מאוד מאוד משמח, אני יודעת, לפני כמה שנים, יש לי בנים, שני בנים שלמדו באיזו ישיבה גבוהה, רצינית, לפני סוכות הם שאלו אם יכולו להביא איזה אורח, אמרתי, בטח, תמיד, תמיד הבית שלנו פתוח, ובית אנחנו במילא מלא, עוד אחד פחות אחד זה לא ישנה, הגיע איזה בחור, שוב, בכותרות שלו, בטוח שיש לו איזה כותרת, לא... בחור משהו קצת משונה, בטח עם איזשהו פיגור כזה או אחר, לא יודעת להגיד. ואני שואלת את הבנים שלי, הוא לומד אתכם בישיבה, כי זה כמובן לא יכול להיות. אז הם אומרים לי, לא, אז מאיפה אתם מכירים אותו? הוא מסתובב בישיבה. ומה אתם יודעים עליו? שאין לו איפה להיות בחגים. ומאז כבר כמה שנים שהוא כל סוכות וכל פסח אצלנו. וזה באמת מאוד ריגש אותי, כי בסוף הוא ישן איתם בחדר. הם בסדר, אני מבשל את האוכל, אבל הם אלה שמארחים אותו. והם משחקים איתו בשש בש ומרכיבים איתו פאזל עם מה שהם לא עושים אפילו עם האחים הקטנים שלהם, אבל זה ריגש אותי כי זה בדיוק משם שבאמת היכולת לראות בן אדם ולהיות סבלני אליו ולקבל אותו כמו שהוא, זה באמת משהו מאוד מאוד מופלא שמאוד מאוד היה בבית של ההורים שלי תמיד. גם משהו מאוד חזק שהיה אצל אבא שלי תמיד, שלא היה לו שום הבדל בין אדם גדול לאדם קטן, כאילו כל האנשים באמת שווים, וזה היה מדהים לראות שיכול, יצא לי כמה פעמים, כשהייתי עם אבא שלי בבתי חולים, תמיד אני מספרת מבית חולים, כי בחיים הרגילים, בחיים לא ישבתי והקשבתי לטלפונים שלו, אבל יכול להיות טלפון, למשל הוא היה אחרי צנתור בלב, ואני נמצאת איתו בחדר התאוששות, אז מה עושה אדם נורמלי אחרי צנתור בלב, בהתאוששות, מתאושש. אבא שלי מוציא את הטלפון ומתחיל לחזור, רק סליחה, רק רציתי להגיד מה של הרופא שיניים, שכחתי, סליחה, שלאחרונה הייתי אצלו בטיפול, ותוך כדי שאני מטפלת, אז הטלפון האסיסטנטית עונה, ואחרי שהיא אומרת, היא אומרת לו, אוף, דוקטור דווינטר, עכשיו יבוא האיש הזה, אין לי כוח אליו, הוא כזה מעצבן, אז הוא אומר לה, מאמא של ברוריה למדתי שצריך לקבל כל אדם בסבר פנים, יפות, אמרתי, וואלה, הוא אפילו מקיים את זה, אז זה רק בסוגריים. בכל אופן, אז הייתי עם אבא שלי אחרי צנתור בלב, הוא מוציא את הטלפון וחוזר לכל המספרים הלא מזוהים, שרובנו לא עונים, אז אבא שלי חוזר לכולם. בקיצור, הטלפון הראשון, אנחנו עכשיו ערב שבת הארגון, גם אז, עכשיו אנחנו מוצאי שבת הארגון, אז היה ערב שבת הארגון, ועל הקו ילדה בת 13 או 14, שלא באמת יודעת מי זה הרב דרוקמן, והיא אומרת לו שיש מטס של אופניים במוצא שבת הארגון, ורק הבנים משתתפים, והיא רוצה גם. והקומונרית שלה אמרה שאם הרב דרוקמן יאשר, אז אפשר. ואבא שלי מקשיב בשיא הסבלנות, ואני לא יכולה לשכוח את התשובה שלו, כי אני כל כך התרגשתי מהגודל בעיניי. הוא לא יגיד לה כלום, הוא לא יודע מי הסניף, מי האוכלוסייה. הוא אמר לה, יש לך את הטלפון שלי, תתני אותו לקומונרית שלך, תגידי לה שתצלצל אליי. אני אדבר איתו ואני אחשוב מה אפשר לעשות, כי הוא לא יודע, לא מי הסניף, גם לקומונרית הוא נותן כבוד, הוא לא ימחיד שום דבר. טלפון אחרי זה היה ראש אקה, ראש אגף כוח אדם בצהל, ואתה רואה את הפער הזה, או פעם אחרת הייתי איתו גם בבית חולים, ואז מתקשר אבא שלא קיבלו את הבן שלו להדרכה, והוא שבור מזה, ואשתו שבורה מזה, ואבא שלי איזה רבע שעה חושב איתו מה אפשר לעשות, כי אבא שלי אומר לו, אתה יודע, זה לא שייך שאני אתערב, בוא נחשוב. ואחרי זה מצלצל ביבי, ואתה רואה ככה זה עובד, ואתה אומר כאילו, לא הגיוני, אבל ככה זה כל הזמן, יכולים להיות אנשים הכי חשובים בעולם, ואיזה קומונרית, ואיזה ילד שבא להתייעץ איתו על משהו, וכאילו כל אחד יכול לבוא, וכל השנים הטלפון של אבא שלי היה פתוח לכולם, ששוב אתה רואה באמת איזה יחס מופלא לבני אדם תמיד. מה את אומרת? לא בזבז, השקיע. שאלה איך מסתכלים על זה.
בסוף שיעור שאלה, ואז הוא אמר תחזרי להם. כמובן אם לא נקשר אליו, לא נעביר, ואז אני אמד לא חשוב, שאבא שאנחנו מחפש אותי. אבל הלכתי לתת לי שתגיד, שאתם חפות הרב שאלה שאלה שאלה.
אז ככה הוא חי, ושוב, ובלוז שאי אפשר להבין, זאת אומרת, אתה אומר שוב, גם אני משתדלת, אבל כאילו אתה אומר, סיפר הרב, הבן של הרב מלמד, הוא אומר, גיליתי שאני לא עשיתי את מה שצריך, בסוף שמינית הייתי, ולא עשיתי את מה שצריך לדחות את הגיוס. שאלתי את אבא שלי, הרב מלמד, מה אני יכול לעשות? הוא אמר לי, האמת לא יודע מי שיכול לעזור לך, אבל מי שיכול לעזור לך זה הרב דרוקמן. לפני אליו, הוא אומר, התקשרתי לרב דרוקמן, אבא שלי ענה, ואמר, תתקשר אחרי 12 בלילה. טוב, אני מתקשר אחרי 12 בלילה. הרב עונה לי ואומר לי, מצטער, תתקשר בעוד שעה, לא סיימתי. הוא מתקשר באחת, הרב דרוקמן אומר לי, אני מצטער, עוד לא סיימתי, תתקשר בעוד שעה. התקשרתי בשתיים, הוא אומר לי, ממש מצטער, אבל עוד לא סיימתי, תתקשר בעוד שעה. הוא אומר, אני אתריד את הרב דרוקמן בשלוש בלילה, אני אנסה מחר. הוא אומר לי, מחר אתה בדיוק אותו דבר, 12, 1, 2, 3. אמרתי, טוב, אני אנסה מחרתיים. אומר, ניסיתי מחרתיים, וזה לא, הבנתי שאין לי ברירה. התקשרתי בשלוש בלילה, ואז הרב אמר לי, אלפי סליחות שהיית צריך כל כך להתאמץ להשיג אותי, הייתי עסוק בדברים חשובים, מה אתה צריך? אחרי יומיים הוא סידר לו את מה שאתה צריך לסדר, אבל ככה הבן אדם חי כל הזמן, אתה אומר, איך אפשר? אני פנה אליי איזה זוג בענייני גיור, ואני מתקשרת, אבא שלי לא ענה לי, בסופו של דבר זה היה ג' באלול, ג' באלול זה גם הזכרה של סבא שלי והזכרה של הרב קוק, הבנתי שאבא יחזור מאוחר, ואמרתי להם שאני חוששת שזה לא יצא היום. באיזה שלב שלי חוזר אליי, ראיתי שחיפשת אותי. אני אומרת לו, נכון, היה איזה זוג שרצה לפגוש אותך, אבל אני מבינה שזה לא רלוונטי היום, שאתה חוזר מאוחר. אז הוא אומר לי, חשוב להם לפגוש אותי היום. אמרתי, היה חשוב להם, אבל אתה יודע, הם לא פנו חודש, הם פנו היום. זה לא שהם רודפים אחריך. טוב, אז הם יכולים לבוא מאוחר בלילה. אני אומרת לו, אבא, מה זה מאוחר? הוא אומר לי, אחרי 12 בלילה. אני אומרת לו, אבא, אתה לא חייב לפגוש אותם אחרי 12 בלילה. הם פנו היום. אומר לי, לא, אם חשוב להם, שיבואו אחרי 12 בלילה. נפגש איתם, עזר להם שוב, באמת משהו מופלא, של באמת איזשהו חסד, אין סופי, אני יכולה לספר פה, בלי סוף סיפורים שאתה אומר, מדהים, 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 הנכונות, באמת לעזור לכל אדם, זה תופס אותי בהמון מקומות, שאני אומרת, אבא שלך לא רק עודד אנשים, הוא באמת עזר להם, הוא באמת התאמץ, הוא באמת השקיע, הוא באמת נסע, נפגש עם אנשים, ברר, אומרת, תנסי גם את, וראיתי, באמת אני אומרת, בזכות אבא שלי, שלפעמים כשאני פונים אליי ואני מתאמץ על משהו, זה לא להאמין איזה סייעת הדשמה יש, אני אומרת, וואלה, באמת צריך להתאמץ, זה לא רק בתיאוריה. עוד דבר מאוד מאוד מדהים, אז הנה, לא קראתי, אבל קודם כל, היא ביתך בית ועד לחכמים, בית של ההורים שלי היה ממש ממש בית ועד לחכמים, עד השבועות האחרונים של אבא שלי, אני יכולה להגיד ממש, אולי חודש לפני שהוא נפטר, החזרתי את אמא שלי הביתה בערב, היא הרבה הייתה אצלם במדרשה בשלב הזה, ואני אומרת לה, נכנסת ליישוב, אני אומרת לה, אמא, יש אצלכם משהו בבית? היא אומרת לי, איך את יודעת? אני אומרת לה, אני יודעת, יש אצלכם משהו בבית. איך את יודעת? אומרת לה, אמא, אם אין חנייה מהבית הראשון עד הבית האחרון, הבית של ההורים שלי הוא אחד לפני האחרון, בטוח שיש אצלכם משהו בבית. באתי, ישבו שם איזה 30 רבנים, שוב, כל המגוון, כל הקשת, ואבא שלי באמת היה לו את הכוח, זה שמעתי הרבה מהרבה רבנים שלא מוצאים תחליף בינתיים, שיכלו לשבת ולהקשיב ולדבר, ואבא שלי היה לו את הכוח אפילו להביא להסכמה. שזה המדהים, יהיה ביתך בית פתוח לרווחה ויועני בני ביתך, שוב לא סיפרתי עד כמה, אבל ההורים שלי למשל, יכולה להתקשר איזו אישה מהפולה, ערב ראש השנה, אין לה כסף לקניות לחג, והיא ממלאת עגלה וההורים שלי מסיימים, משלמים, או יכולה להתקשר איזו אישה מאשדוד, שניתקו לה את חשבון החשמל כי אין לה כסף, וההורים שלי משלמים את שלושת חשבונות החשמל, כדי שיחברו לה את החשמל וכו' וכו'. מ.מ.מ. וב, ישוב בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והבא דן את כל האדם לכף זכות. שוב, אבא שלי הייתה לו כזו עין טובה, שזה לא להאמין על כל בן אדם. מספר סיפור שאותי לפחות מאוד ריגש. סיפר איזה רב, שאל לו תלמיד בישיבה, שלא היה תלמיד רציני בכלל, ממש לא העריך אותו, והוא אומר, לקראת סוף שמינית, הוא לא רצה להתגייס, אז הוא רצה ללכת לישיבה, אבל הוא לא באמת רצה ללמוד, הוא רק פחד מהצבא. אבל הוא רצה, אז בגלל זה הוא רצה ללכת לישיבה. בקיצור, הלך לבדוק בישיבת אור עציון, מספר אותו רב, התקשרו אליי מהישיבה לשאול אם הוא מתאים. אמרתי, למה אני אקלקל לו? אני לא אקלקל לו. שיבחנו אותו הם. בחנו אותו, החליטו שהוא לא כל כך מתאים. הוא בכל זאת פנה לאבא שלי, מאוד ביקש, אבא שלי קיבל אותו. בקיצור, מספר אותו רב, הייתי בברית. וגם הרב דרוקמן היה בברית הזו, והושיבו אותי ליד הרב דרוקמן. ופתאום מאמצע שום מקום הופיעה האמא של הבחור הזה, ואומרת לאבא שלי, הרב, הבן שלי לומד שלך בישיבה, מה יש לך להגיד עליו? אומר אותו רב, כבשתי את פניי בקרקע, ואמרתי, בוא נראה מה יגיד הרב דרוקמן. והוא אומר, הרב דרוקמן אמר עליו מילים טובות, הוא אמר שהוא מאוד משתדל, והוא רואה שהוא ילד טוב, ואמר עליו כל מיני מילים טובות. בקיצור, אותה אמא נורא נורא התרגשה, והייתה אישה ספרדיה חמה, הלכה הביתה, בשלה, נסעה עם סלים לישיבה, לבן שלה, וסיפרה לבן שלה, פגשתי את הרב דרוקמן, והוא אמר לך, כאלה דברים טובים, אף אולי לי כל כך הרבה נחת ממך. בקיצור, מספר אותו רב כמה חודשים אחר כך, אני פורש את הבחור, ואני רואה משהו אחר לגמרי. ואני שואל אותו, אני אומר לו, אני חייב לשאול אותך, מה קרה בעקבות? אני פגשתי את הרב דרוקמן באיזה ברית, אמא שלך הייתה שם גם, מה קרה בעקבות זה? אז הוא אומר לו, אחרי שאמא שלי באה וסיפרה לי מה הרב דרוקמן אומר עליי, אמרתי, אם זה מה שהרב דרוקמן חושב, אני חייב להתחיל להיות רציני. ואני רואה אותו מסתכל עליי בעיניים כאלה טובות, אני חייב להתחיל ללמוד. בקיצור, הבחור הזה נהיה רציני, למד ונהיה רב. עכשיו אתה אומר, היכולת לראות את הטוב, אפילו כשהבן אדם עוד לא יודע שהטוב הזה נמצא בו, ולהצמיח טוב, זה באמת מדהים. זאת אומרת, זה באמת איזושהי מתנה מאוד מאוד גדולה, שפגשתי אותו בכל מיני וריאציות, באמת היכולת להאמין בילד. המון פעמים רצו לזרוק תלמידים, ואבא שלי אמר, אנחנו לא זורקים תלמידים, אנחנו צריכים לעזור להם להתמודד, לעזור להם לגדול. ובאמת זה מדהים כמה זה מצמיח. משנה י"ב, אני מניחה שאני צריכה לגמור, מה ההגדרות פה? עד איזה שעה יש לי? עוד כמה דקות? טוב, אז אני אשתדל עוד בקיצור. ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז קודם כל אבא שלי תמיד היה אומר, לא אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה, אלא אוהב את הבריות ומתוך כך הם מתקרבים לתורה. אבל אבא שלי היה חוץ מזה גם מאוד מאוד אוהב שלום, ובאמת זה אחד הדברים שהוא עשה כל חייו. הוא השכין שלום בהמון המון מעגלים, אז גם במעגלים גבוהים וגם במעגלים נמוכים יותר. קודם כל, כשהרב גורן והרב עובדיה יוסף היו רבנים ראשיים, זה סיפר לנו הבן של הרב עובדיה יוסף, זה שהיה הרב הראשי, כשהוא בא לשיבה של אבא שלי, הוא אומר, אנחנו יודעים שהיו ביניהם המון 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 מחלוקות, ואבא שלי היה מוציא ומביא והולך מאחד לשני כל הזמן. יש לנו איזו בדיחה משפחתית שהמקום היחיד שהם מצולמים אחד ליד השני בנחת זה בחתונה של אחותי הגדולה, שהם שניהם היו אז רבנים ראשיים, שאין עוד תמונות כאלה. וזה נכון בכל המעגלים, גם בהשכנת שלום בין איש לאשתו, סיפר, שוב, כל סיפור שאני מספרת שמעתי מכלי ראשון. אז עם כל זה שבעיניי זה גם לא נורמלי ומופלא, אבל זה אמת. אז סיפר בחור מהישיבה שחבר שלו היה לו, היה להם איזשהו מריבה לו ולאשתו, ואשתו אמרה לו, אתה לא יכול לחזור הביתה. בקיצור, הבחור הזה, והם היו קשורים לאבא שלי באיזושהי דרך, אז הבחור הזה פנה לאבא שלי, אם אבא שלי יכול לבוא לעזור. אבא שלי אמר, בטח שאני יכול, אבל עכשיו אני בכנסת, ומפה אני חייב לנסוע לישיבה לתת שיעורים. לא דיברתי על זה שאבא שלי כל השנים נתן בין 20 ל-30 שיעורים כל שבוע, וגם כשהוא היה חבר כנסת, אז הוא היה חוזר ב-10 בלילה, ומ-10 עד 1 בלילה כל ערב הוא נותן 3 שיעורים. אז הוא אומר לו, אני חייב לנסוע לתת שיעורים בישיבה. עכשיו, הנהג שלי צריך לישון בלילה. אז אם אתה יכול לבוא איתי לישיבה, ולקחת אותי אחר כך לזוג הזה, אני יכול לבוא. והוא תאם עם האישה מאוחר בלילה. הבחור הזה נסע איתם מהכנסת הביתה. אבא שלי נתן 3 שיעורים. הוא אומר, באחת, אבא שלי אמר לו, אני שם את הראש חצי שעה, ועוד חצי שעה ניסע. והוא אומר, אמרתי, מה אני אעשה אם הרב לא יקום? אבל אבא שלי קם אחרי חצי שעה, והם נסעו לאישה. ישבו אצלה בזה 4 בלילה, בסוף אבא שלי הצליח לרצות אותה, והוא אמר לבעלה שהוא יכול לחזור, לבעל שהוא יכול לחזור, ואבא שלי אומר עכשיו לבחור הזה, עכשיו תסיע אותי לתפילת שחרית בישיבה, ואחרי זה אני נוסע עם הנהג שלי לוועדת חוץ וביטחון בכנסת, ואתה יכול לחזור איתי. זאת אומרת, שוב, אדם נורמלי אומר, אני רוצה, אבל אני לא יכול, אין לי מתי. ואבא שלא היה לו דבר כזה. מה שצריך לעשות, עושים, מוצאים את הזמן איכשהו. ועוד דבר שרציתי לספר על השכנת שלום, שוב, סביב איזה סיפור בסניף בני עקיבא, שלא קיבלו איזה מישהו להדרכה, והייתה מריבה מאוד גדולה בכל הקהילה שם סביב הסיפור הזה. ואבא שלי, שמענו את זה ממי שהיום ראש הישיבה, שהוא סיפר שאחותו הייתה מדריכה בסניף הזה, מתי שהוא עברתי לאחרונה שיחה, ומי שאמרה לי, איי, זה הסניף שלי, אני מכירה את הסיפור, אז קיבלתי אימות מהצד השני. בקיצור, אבא שלי ביום שישי התקשר לאחות של ראש הישיבה, שהייתה מדריכה בסניף, ואמר לה, אני לא יודעת כבר אם זה הפלאפון או טלפון בית, ואמר לה, שלום, מדבר חיים, לקח לה כמה דקות להבין מי זה החיים הזה, אני מבקש שתעשו לי שבת שלום בסניף. היא באה לסניף בליל שבת, מסתבר שאבא שלי התקשר ל-14 מדריכים ומדריכות, לבקש שיעשו שבת שלום, אבל חוץ מזה הוא פנה לאלחנן גלט, שהיה אז המזכ"ל של בני עקיבא, ואמר לו, אלחנן, אתה חייב לעזור לי. ואומר, אלחנן אומר לעצמו, אמרתי לעצמי, לא עזתי להגיד את זה לרב, הרב, אתה מגזים, אז מה אם היא לא התקבלה להדרכה? היא לא מתאימה, מה הסיפור? כשאני אמר לו, אני רוצה שתיסע איתי למשפחה, ואבא שלי נסע למשפחה ודיבר איתם והרגיע אותם, ואתה אומר, איזה נכונות להשקיע בהשכנת שלום, זה כאילו מפעים. מה רציתי עוד משהו להגיד? שוב, אז אמור מעט ועשה הרבה, רק עוד על זה רציתי להגיד שאבא שלי, מה זה נקיות בדיבור? בחיים הוא לא אמר שום דבר רע על אף אחד. היה לנו בדיחה משפחתית סביב רצח רבין, שאולי אנחנו עד היום לא יודעים אם זה נכון או לא, אולי שמנו משדרים אצלנו בקירות, אבל תמיד אמרנו שזה לא משנה כלום, כי אבא שלי בחיים לא יגיד מילה רעה על אף אחד. זה המדהים כמה זה היה נכון תמיד. זאת אומרת, לא היה מוכן לומר מילה רעה על שום בן אדם אף פעם. הייתה לו באמת איזושהי נקיות מדהימה מדהימה בדיבור. טוב, אני יכולה להגיד עוד המון המון דברים. אולי רק אני אגיד עוד שני דברים. באחת השבתות ממש האחרונות שהייתי אצל אבא שלי, זה היה אחרי סבב של לקראת בחירות, שניסו לעשות איחוד מפלגות הימין, וידעתי שאבא שלי ממש ממש גמור. ביום חמישי בלילה אמרו שלא צלח האיחוד הזה, שאבא שלי ממש שבועיים לא עשה כלום חוץ מזה. אמרתי לבעלי, אוזי, אנחנו לא שואלים לשום של אבא שבת, מה זה גמור? אז קודם כל, שוב, אפרופו לא הזכרתי את זה, התורה של אבא שלי, אז בליל שבת הוא ממש ניכר על השולחן, זה היה ברור, ואז הוא אומר לי, את יכולה להעיר אותי ב-12:30 בלילה? ואני אומרת לו, אבא, למה אתה צריך לקום ב-12:30 בלילה? אני יודעת שלא ישנת כבר שבועיים. אמר לי, נכון, אבל גם לא למדתי תורה כבר הרבה זמן. והוא קם ב-12:30 ולמד עד הבוקר, שזה היה כמעט כל אל שבת היה ככה, שאתה אומר, אפילו בשנתיים האחרונות הוא היה צריך מישהו להישאר איתו, ובתך אמרתי לעצמי, ואז אמרתי, מה את יודעת? אולי התורה שהוא לומד מחזיקה את העולם, לא יודעת, אבל הוא היה לומד עד הבוקר. ובמוצא שבת שאלתי אותו, אבא, מה התובנות שלך ממה שקרה? כי היה שם כל מיני דברים, חלק מהאחים שלי היו ממש חמים על הפוליטיקאים, גם כאילו מהצד של אבא שלי, וידעתי שאבא שלי לא יגיד מילה. אבל אמרתי לו, אבא, מה התובנות שלך ממה שהיה פה? אז הוא אומר לי, תובנות אני יכול להגיד לך, אין בעיה. והוא ממש אמר משפט ככה, שני משפטים, הצטערתי שלא הקלטתי, אבל הרגשתי שזה חוצפה. הוא אמר לי, כשאדם נמצא בשליחות ציבורית, פגיעה אישית היא לא רלוונטי. מה זה קשור שאדם נעלב ממישהו? זה בכלל לא רלוונטי, אתה שליח ציבור. זה הדבר אחד שהוא אמר, ואחר כך הוא אמר, מותר לנו. וזה תמיד, מדהים אותי גם הנאה דורש נאה מקיים, שכאילו היה לו סיבות להיעלב, אבל הוא בכלל לא לוקח את זה, אני שליח ציבור, מה, מי סופר אותי בכלל? ואחר כך הוא אמר, מותר לנו לא להסכים אחד עם השני, מותר לנו לחשוב באופן שונה, אבל צריך קודם כל להקשיב, לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני אוזניים ופה אחד, צריך קודם כל להקשיב, ועוד פעם להקשיב, אחר כך להגיד מה אני חושב, ואחר כך לראות איך כל אחד יכול ללכת אחד לקראת השני. אז זה ככה היה משהו מאוד מאוד חזק אצלו. אולי רגע נראה את הסרטון של שליחות, ואז אני אגיד עוד משהו. סרטון של דקה.
שליחות, למיטות של דבר, כל החיים צריכים להיות שליחות. כל מה שאדם עושה, הוא צריך לקום שם שליח, צריך לדעת מה עושים השני, מה הרב המיטה עליי, מה הרב האמיתי. זה אמור כל החיים כולם, בכל דבר. אנחנו חייבים להיות בתודעה שליחות, שיאמין לאדם לשלם את העולם. יש עושים פה המציאות של האחרונים, יש פה כל כך הרבה מה לעשות. זה חייב להחיל את השם, מי יהיה לעשות? אם רק נשקיע את הרופאינו בכיוון הזה, אם רק נאמין שאנחנו מסוגלים לדעת, אם כל מיני דברים יישוב אותנו בדרך, יש שם עבור השפעה, אנחנו מתנתים.
אז אולי לסיום אני רוצה להקריא מכתב שאבא שלי כתב לאמא שלי. בעצם סיפרתי שאבא שלי היה בשליחות בארצות הברית, אז אמא שלי הייתה אז בארץ, הם היו חברים בעצם שנתיים, וזה קטע ממכתב שהוא כתב לה בחי מנחם אב תשי"ז. השיעורים הם יפים, ואני מרגיש שאני נותן לילדים משהו, ואולי הרבה יותר ממשהו. כפי שכבר אמרתי לך, ובוודאי כבר גם כתבתי לך, שבשעה שאני מלמד משהו, אינני משתדל להעביר רק את הידיעות הללו, אלא בעיקר להקנות ערכים, לעצב השקפה, לחנך לשלמות יהודית. את זוכרת, כששאלת אותי מה ברצוני לעשות, עניתי לך שברצוני ללמד תורה. זה נכון. אולם לאמיתו של דבר הנני רוצה הרבה יותר מזה. ברצוני לחנך ליהדות שלמה, לעצב את דמותם של יהודים שלמים שכל כך חסרים לנו. יהודים ללא פשרות וללא היתרים, אנשי אמת שיקדשו את השם בחייהם וישמשו דוגמה ליהדות אמת. בכוחה יהיה לגלות את המאור שבתורה לאחינו הטועים. והנני מאמין שבסופו של דבר מאור זה יחזירם למוטב. אל תצחקי עליי, והשתדלי גם שלא לעלות חיוך על שפתותייך. אני הנני רציני מאוד. הנני רואה בזה את מטרת חיי, תוך הכרה מלאה שזה איננו פשוט, ובוודאי שאיננו קל, ולא מעט קשיים יעמדו בדרך. אל נתראי בזה התרברבות. הנני יודע את מאות ערכי. ובכל זאת חושב אני שעליי להשתמש בכישרונות שהקדוש ברוך חנן אותי, ולנצלם לעבודתו. והשם יודע ועד שאינני מתכוון אלא לשם שמיים, ובכך הנני רואה את מילוי חובתי בעולמי. אין ספק שעליי לעבוד על עצמי חזק ולהתכונן היטב כדי שיהיה ראוי למלא תפקיד זה. והנני מתפלל שתהיה לי סיעת הדשמיה ואצליח בכך. האם את מבינה אותי ומה דעתך? אז אני אומרת, זה מדהים לראות מה בחור בין 23 כותב לחברה שלו, מה הוא שואף, ובאמת מה הוא זכה, כמה הוא זכה להשקיע. ובעצם אבא שלי עזב את העולם בנר השני של חנוכה, שזה בדיוק גם הילדת הפרטי שלי. וברגע שאמרתי לו, וואי, איזה תאריך הוא בחר, וכאילו לא הוא בחר אליו, אבל יש לך הוא בחר. ואחר רגע אמרתי לעצמי, לא, אבא עזב את העולם כששמונת הנרות של החנוכיה דולקים. ועכשיו זה התפקיד שלנו, להעיר כל אחד באור שלו וכל אחד בכישרונות שהקדוש ברוך הוא חנן שבהם. להשתדל להוסיף טוב לעולם, ולסוף תיקון עולם במלכות שלה, היא באמת נבנה מכולנו ביחד, מאיך אני חיה ואיך כל אחת חיה ואיזה בית מבינה ואיזה ילדים היא מחנכת, ומתוך זה אנחנו זוכים להתקדם בתהליך הגאולה ולעשות טוב. יש בדף שהבאתי לכם, אז תקראו אחר כך לבד, ואני כבר לא רוצה להחזיק אתכם, גם בעצם משהו שהוא מדהים בעיניי, שמהתורה לגורם של אבא שלי, שכותב על יעקב אבינו, איך הקדוש ברוך הוא שומר עליו בכל הכלכלות ובכל המצבים, והוא כותב, זה על יעקב אבינו, וזה נכון על כל עם ישראל, זו ההשלכה האלוהית המיוחדת ששומרת על כלל ישראל, גם במצבים הקשים ביותר. זאת המציאות הריאלית של עם ישראל בכל הדורות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו בכל רגע ורגע, צריך רק לפקוח עיניים כדי לראות זאת. אז שנזכה, יש כאן מי שרוצה, זה בעיניי חוברת מופלאה, חיים מהירים, זה פרקים של דברים שקשורים לחוסן מהתורה של אבא שלי. אני אישית מאוד מכורה על הדבר הזה, מי שרוצה אז יש שם אפשר לשלם בבית. זה הקלה שלי כתבה, אבל זה באמת מופלא בעיניי. זהו, שנזכה, בשורות טובות ושורות נשמות.